הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא ההלכה למעשה. תוכנית זו, תוכנית בת שעתיים, רדיו קול חי בימים האחרונים, בשבוע האחרון וכן קדימה עד בעזרת השם עד כניסת החג, מגביר חילים לתורה ולתעודה, רבנים יושבים ועונים על שאלות הקהל. אפשר גם כאן לשאול בסייעתא דשמיא, כרגיל, כדרכנו, דרך הודעה, דרך מסרון, דרך פקס, לעלות לשידור. וכאן בהפקה מבהירים שיש כעת אפליקציה חדשה, נוחה, קלה לתפעול, קל לשלוח את השאלות, ובעזרת השם נשיב על השאלות באופן מיידי. אנחנו רוצים להודות בראשית הדברים לטכנאי ולמפיק המסורים, סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר, שנמצאים אכן כאן, מחכים לכם ולשאלותיכם, להגיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שמהם, ונצא כעת ללמוד מעט מדיני החג.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב מבורך לכם המאזינים. ברשותכם, אנחנו נשוחח מעט על דיני עגלת כלים. ישנו חילוק והבדל גדול בין הספרדים לאשכנזים בדיני עגלת כלים. דעת מרן השולחן ערוך שאנחנו הולכים אחר רוב שימושו של הכלי. ניתן דוגמה. כלי שמשתמשים בו בעיקר לקר, ולפעמים רחוקות משתמשים בו לחם. מספיק לדעת מרן השולחן ערוך לשטוף את הכלי, כי דינו ככלי ששימושו בצונן. אולם דעת מרן הרמה, ואחריו פוסקים כל בני אשכנז שיוצאים ביד הרמה, שהולכים אחרי מיעוט תשמישו. לכן, תבנית אפייה מברזל כדוגמה, שמשתמשים בה תמיד עם נוזל רע ופעמים רחוקות, מניחים בדבר יבש לגמרי, שדינו כצלי, אם אנחנו לא שמים בכלל בתפשיל, במאפה, אפילו לא מעט שמן, והדבר נאפה בכלל בלי נוזל, דינו כצלי. תבנית זו, לדעת מרן השולחן ערוך, צריכה עגלה, כי רוב השימוש שלה נעשה עם נוזל. ולדעת מרן הרמה, היא צריכה ליבון קל, מכיוון שמפעם לפעם אנחנו משתמשים בה בלי נוזל ודינה כצלי. רבים טועים ולומדים שהמחלוקת של מרנן היא רק בכל השנה בדיני בשר בחלב וכדומה. צריך לדעת שהמחלוקת הזו, שכעת הזכרנו בין מרן השולחן ערוך לבין מרן הרמה, היא גם בהלכות פסח, כפי שמעריך הכף החיים על פי הרמה מפנו. מחלוקת נוספת בדיני עגלת כלים בין מרנן פוסקי ספרד ופוסקי אשכנז, האם מותר לקחת כלי חלבי שעד היום השתמשנו בו למוצרי חלב ולהפוך אותו על ידי עגלה או ליבון, כל כלי לפי שימושו, לכלי בשרי וכן להפך. החשש הוא מבלבול. כבר לא זוכרים האם הכלי חלבי, האם הכלי בשרי. לדעת הפרי חדש והחידה בספרו מחזיק ברכה, וככה מעריך מרן היביע עומר בחלק ג', מותר לכתחילה להפוך כלי בשרי לחלבי, וכן להפך אם הכלי אינו בן יומו. ואומר מחכים 24 שעות ומכשירים את הכלי. אבל דעת המגן אברהם בהלכות יום טוב, והפרי מגדים בהלכות פסח, והמשנה ברורה בהלכות פסח, בהלכות עגלת כלים ועוד מהפוסקים האשכנזים, שאסור בשום אופן ליצור בלבול במטבח. כלי חלבי יישאר חלבי, כלי בשרי יישאר בשרי. מתי כן מותר? כל מה שדיברנו כעת זה במהלך כל השנה. אבל בערב פסח, מכיוון שאין כאן חשש של בלבול, הרי מעכשיו הכלים האלה יוחדו לפסח, ואין חשש של בלבול. אז מותר גם לדעת גדולי אשכנז לשנות את השימוש ואת הייעוד של הכלי מחלבי לבשרי. או לדוגמה, כשקיבלנו מתנה כלי משומש. כך כותב הבאר משה, היום הוא אצלי, אתמול הוא היה אצלך לשימוש בשרי, היום הוא אצלי נכנס לתוך הסט החלבי, אז מותר לשנות גם לפי אשכנז. או כשעברה שנה שלמה ולא השתמשנו בכלי, כדעת החכם צבי ומעריך בזה מהרש"ם, וזו נקודה שלא היינו אומרים אותה בקל, אבל יש מקום להקל בדבר. אבל בלי כל המקרים האלו שהזכרנו כעת, אסור לשנות לאשכנזים ייעוד של כלים. ונסייג את הדברים, דווקא כלים שההכשר שלהם היא בעגלה. אבל כלים שההכשרה שלהם היא ליבון, מותר לשנות ייעוד. רבים שואלים, האם צריך להגיל כלים חדשים? מחשש שהחומר, ההברקה שעליהם, מה שאנחנו רואים כמין גלנץ, הברקה כזו, יש בחומר הזה שומן מן החי. צריך לדעת שזה נכון, אבל לא בימינו, לפני הרבה שנים. לכן מרן החזון איש היה מורה להגעיל, הוא עצמו אפילו חשש יותר, הוא היה מלבן את הכלים החדשים. דודי זקני, מרן הרב אלישיב דצל, בעל הציץ אליעזר, בחלק י"ב, הורו למלות מים ולהרתיח ולתת למים לגלוש מחוץ לכלי. כל הדברים האלו נכונים עד לפני כ-20 שנה. אבל כיום אני לא יודע לומר בדיוק, אבל כבר עברו כ-20 שנה. כיום אין שום חשש שכזה. אין מפעלים כמעט שכאלו, מפעלים בודדים באזור הודו, שהכלים האלה כמעט לא מגיעים אלינו. הסחורה שמגיעה לארץ היא רק מציפוי כימי גריידה. לכן אומר לקהל המאזינים, שאלות רבות אנחנו נענה ישר אל האתר ששואלים בעניין הזה, אין צורך להגעיל כלים חדשים. ככה פוסק המנחת יצחק, שאלו מה המקור, הציץ אליעזר, היביע עומר, השוט הר צבי וכו'. לגבי תבניות חד פעמי ונייר אלומיניום, גם לא צריך כשרות. לא כל השנה וגם לפסח, זה רק חומרה גריידה. לידיעת הציבור הקדוש של קהל המאזינים, הברק של התבניות והנייר אלומיניום, אין בו שום חשש איסור וחמץ. גם מי שיבוא ויתווכח, החום של התנור שמייצר את התבניות האלה הוא חום של כ-2000 מעלות צלזיוס. אם יש איזה דבר מה, זה נהפך לאפר ואין ממשות. לכן הרב קליין, בעל המשנה הלכות, מעריך בהרחבה שאין צורך לפסח ולא כל השנה בקשרות על המוצרים האלה. נכון שהשעה קצת מתאחרת והרבה מאזינים על הקו והאתר מתמלא מרגע לרגע, אבל ברשותכם, כדי לענות על מספר שאלות שכבר אני רואה בזווית העין, ושאלות שנשאלות באופן כללי, כדאי לתת כלל מסוים בדיני ליבון בקצרה. כלים שאנחנו משתמשים בהם בחום האש עצמה, ללא מים או רוטב, לדוגמה שיפודים, רשתות לצליה, סירי אפייה, תבניות שבתנור, הם מחויבים בליבון קשה, לא ליבון קל. מהו ליבון קשה? הם מבקשים רגע לעצור ולהקדיש את דברי התורה לרפואת מרים איתה בת מלי, להצלחת טלי בת סיביה משה, להבדיל לרפואת ורדה בת חנה, חי בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, רוני תחיה בת טובה, וכן לעילוי נשמתו התאורה של ידידינו מרדכי מירון, זכר צדיק לברכה, שהיום שווק חיים לכל חי. נמשיך הלאה בדברי התורה. מהו ליבון קשה? הווה אומר, עד שיצאו ניצוצות והכלי יהיה אדום, או שאפילו הקליפה החיצונית יתקלף. אבל כלים שמשתמשים בהם לטיגונות צליה עם קצת שמן וקצת רוטב, לדוגמה מחוות, מספיק ליבון קל. להעביר אש מכל צד, עד שאם נשים משהו דק כמו כיסם, בצד השני הוא יישריף. אפשר לעשות את זה גם בבית על גבי הקיריים, לאט לאט, להעביר את האש מכל צד. לגבי מחוות טפלון, צריך לדעת שהחומר שמונע הדבקה נעשה בחום עצום. זה כל הרעיון של מחוות טפלון, ששום דבר לא נדבק אליה, שום דבר לא שורט אותה. כדי ללבן אותה, הרי משתמשים בה בלי שמן, אין צורך בשמן, שום דבר לא נדבק עליה. מטרת השמן, אני לא בקיא בהלכות המטבח, אבל באופן כללי, כששמים שמן לפני שעושים כדוגמה חביתה, זה כדי שהחביתה לא תדבק למחוות. בטפלון אין צורך בדבר, במילא היא צריכה ליבון חמור. אז ברור שאם נשים חום עצום למחוות שכזו, זה יהרוס את המחוות, וזה גם לא יצליח להוציא את הפליטה. לכן כל השנה יש מקום לבוא ולהקל, אבל לא בפסח. מחוות כזו לא מכשירים לפסח. מילה נוספת, ויצאנו אל מאזינים, כלים מזכוכית, שכבשו בהם חמץ. שמו מלפפון חמוץ בתוך כלי מזכוכית, יחד עם שום ובצל וקורות תבלינים. מי שמקל לשטוף את הכלי זכוכית ולהשתמש לפסח, גם אשכנזי, יש לו על מי להישען. גם האשכנזים שמחמירים שכלי זכוכית בולים. כך כותב המגן אברהם ועתז. הציבור כן מחמיר ומגעיל את הכלי זכוכית, כאילו בישלו בהם ממש, כי כבוש כמבושל, תבוא עליהם ברכה. אבל מי שמקל, יש לו בהחלט על מי להישען. בתוך הרשימה שמפורטת בתורה בכלי מדיין, לא מוזכרים למעשה כלי זכוכית. איך אנחנו מתייחסים לכלי זכוכית? התורה לא מדברת, התורה מדברת על כלי מתכת, על כלי זהב, על כלי בדיל. מה דינה של הזכוכית? האם להתייחס אליה ככלי מתכות, שיש להם הכשרה בעגלה, וחובה להגיל אותם? או כדעת מרן השולחן ערוך, שהכריע שכלי זכוכית הם אטומים וחלוקים, והם לא בולים כלום. גם בערב פסח, לדעת מרן, ככה פוסק גם התז ביורה דעה, שוטפים היטב את הכלים, הם מותרים לשימוש בפסח, גם אם שמנו דברים רותחים בזכוכית, היא מותרת מיד לפסח. זו הכרעה של רוב בניין שגדולי הפוסקים הספרדים, כמו שכותב בעריכות עצומה, שדה חמד, במערכת A, שקונים מגויים כלי זכוכית, שהשתמשו בהם ליין נסך, שוטפים אותם ומשתמשים בהם מיד לכל שימוש. ככה מכריע בעריכות מרן היבי עומר בחלק ד', שזו הנהגת בני ספרד. לעומת זאת, דעת פוסקי אשכנז, כדעת מרן הרימה, כדעת רבינו יחיאל מפריז, שאי אפשר בכלל להכשיר כלי זכוכית. דינם ככלי חרס, וממילא המחלוקת היא קיצונית. האם אין צורך בכלל בהכשרה, או שאי אפשר להכשיר? נציין שיש כן הרבה מאשכנזים שמקילים כדעת החיי אדם, ששורים את הכלי זכוכית בתוך מים יממה רצופה, ומחליפים את המים, ושוב ממלאים מים, וכך עושים שלוש פעמים, 24 כפול 3, ואז הכלי זכוכית מוכשרים לפסח. לגבי כלי פיירקס, יש מחלוקת עצומה. דעת מרן היביע אומר, שאין שום הבדל בין זה לבין כלי זכוכית. אחרי שאתה שוטף את הפיירקס, אתה יכול להשתמש ישר לפסח. דעת הראשון לציון, הרב אליהו זכר צדיק לברכה, שיש לאסור כמו שהאשכנזים מוסרים זכוכית, כי זה נחשב לכלי חרס, וככה פוסק מרן השבט הלוי. אולי בעצם נבהיר מעט, התהליך של הפיירק שמבודדים את חלקיקי המתכת שנמצאים בזכוכית. לכן, בשונה מזכוכית, שכשהיא נשברת, היא לא נשברת לרסיסים, כי החומר המתכתי הוא מחזיק את הזכוכית, הוא מתרחב בחום. כאן הפיירק זה נשבר להמון חתיכות, לאלפי רסיסים. לכן הדין שלהם הוא כמו חרס. עם כל זה, שבכל השנה כן אפשר גם לאשכנזים, ככה היה המכריע, מרן הרב אלישיב, והציצי אליעזר והרב פרנק, שכל השנה כן גם לאשכנזים אפשר להכשיר את הכלי פיירקס. אני רוצה ברשותכם רגע לעצור, ולבקש מכל המאזינים, שביחד נקדיש את השידור הזה, את הדברי תורה שנאמרו ושיאמרו, לרפואת אביר ההוראה, פוסק הדור, רבן של כל ישראל, מרן בעל השבט הלוי שליטה, רבי שמואל בן רחל, שזכה עם ישראל ומרן שוכן בדורנו, ומנהיג אותנו עם כל קצוות תבל, בכל המגזרים, עם פסיקותיו הגדולות בכל תחומי התורה. ממש כל רז לא אניס לי, והלכתה כשמואל בכל מקום. הוא עיני העידה, הוא ראש העידה, כל עם ישראל עשה אותו אלוף לראשו. וחובה על כל אחד ואחד לבקש, להתפלל ולהתחנן לפני הקודש ברוך הוא, שישלח לגאון הדור רפואה שלמה, במהרה, וימשיך בעבודת הקודש הגדולה עד ביאת משיחנו במהרה בימינו אמן. התבקשנו לבקש מעם הקדוש, כל אלפי תלמידיו שפזורים ברחבי תבל, ואני הקטן תלמיד של תלמידו הגדול, נקבל שבת כמה דקות מוקדם יותר. שבת הגדול מופיע בקדמונים שהיא נקראת הגדול כשבת הגדולה בשנה, מעבר לטעמים הגדולים שנאמרו עליה, השבת הזאת היא מופלאה בעצמותה. נקדם שבת, נקבל שבת מחילה כמה דקות מוקדם יותר, נאמר פרק תהילים עבור מורינו ורבינו, עטרת ישראל, שוודאי שצריך לברך עליו ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו, רבי שמואל בן רחל. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, וכבר נשוב אליכם בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77. 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
נתפלל כעת כולנו ביחד, נישא עינינו אל השמיים ונבקש עבור רבן של ישראל, עמוד ההוראה, גדול הדור, פוסק הדור, בעל שבט הלוי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, ונזכה יחד איתו להגיע לביאת משיח עוד בערב פסח הזה במהרה בימינו, אמן.
Avinu, avinu, malkeinu, shelach refuwa shleima, refuwa sa nefesh, refuwa sa guf, lechoilei, lechoilei amecho. Malkeinu Shlach Refuwa Shleima Refuwa Sam Nefesh Refuwa Haguf Lechoyle Lechoyle Yamecho Keino Haidefon
קהל קדוש, כל מי שיכול עכשיו לעצור הכל, את כל העשייה הברוכה לקראת ימי הפסח הממשמשים ובאים, לעצור לרגע איפה שאנחנו לא נמצאים, זה ברכב, זו בבית, זה בניקיונות, כל אחד עוצר לרגע ונושא עיניים לשמיים ונאמר ביחד עבור גדול הדור רבי שמואל בן רחל, שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונו תשמור יה, אדוני מי יעמוד. כי עמך הסליחה למען תברי. קיוויתי אדוני כפתה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.
לחוילי, לחוילי ימחו
אבינו, אבינו, מלכנו ישלעו, ירפו שלנו
רפו עשה נפש רפו עשה גוף לחוילי I pray you night for now Que you night for now
איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, נקדים ונאמר שזו תוכנית בת שעתיים, בעזרת השם גם נהיה כאן בין 10 ל-11 לאחר החדשות, ושוב מההפקה מזכירים שיש אפליקציה חדשה, אני שמעתי עליה רבות, על היכולת הכלילה לשלוח שאלות ולקבל במהירות תשובות, תשתמשו בה להנעתכם, אנחנו שם עבורכם, רדיו קול חי. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב.
ערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי תרמוס חשמלי, שעומד על שיש כל השנה בחמץ, אבל אין לו בעצם שימוש של חמץ ממש, אם ואיך אפשר להכשיר אותי לפסח, כשבעצם אני מתכוונת להשתמש בו בפסח הבא. אז קניתי חדש, והשנה אני אשתמש בחדש לפסח, ואת הישן אני רוצה לשמור לפסח הבא.
אז נקדים ונאמר שעל אף שהוא לא נמצא על השיש ממש ולא מגיע במגע ישיר עם אוכל חמץ כפשוטו, אבל לפעמים אנחנו לוקחים מרק 10, מרק מהיר הכנה, שמים אותו בתחתית הכוס, ועל האבקה הזאת יוצקים מים רותחים מבעבעים. האבקת מרק דינה כחמץ גמור לכל דבר, וממילא ברגע שיש ניצוק ואומר חיבור בין האבקת מרק לתרמוס עצמו, לקומקום חשמלי עצמו מכילה, הוא נפח להיות, או גם תרמוס, אם הזכרנו תרמוס, הם נפחים להיות לחמץ. נכון שאנחנו מנסים לשחזר בראש מתי אי פעם השתמשנו בדבר שכזה, שמא פעם אחת מעלנו, עשינו, מזגנו, יצקנו, מים רותחים הישר מן הקומקום, לכן דינו מספק כחמץ. דרך ההכשרה שלו היא על ידי זה שנמתין 24 שעות, לפני כן ננקה אותו באופן יסודי כמובן, ולאחר מכן נמלא אותו מים מעבר לקו שכתוב מקסימום, נבעבע, המים יזלו כלפי חוץ והוכשר לפסח. אבל הגברת הזכירה נקודה נוספת, כן, הגברת רצתה להעיר, בבקשה.
שבמכסה של התרמוס, זה בעצם תרמוס משאבה, אז יש שם מקומות שאי אפשר ממש להגיע לנקות אותם וגם לא לצקת עליהם מים במקום שהמשאבה יושבת.
המקום שהמשאבה יושבת, מכיוון שלא שמנו על המשאבה עצמה, על אותו מקום גבוה, פשטידה, קוגל רותח, דבר חמץ בעין, אפשר להקל שלא להגעיל. אנחנו משאירים אותו תוך כדי ביאבוע, וההבל שעולה תוך כדי ביאבוע גם מכשיר את המכסה. אבל הגברת הזכירה דבר נוסף, וזו הערה חשובה לשאלות רבות אחרות ששואלים גם כאן דרך האתר. אנשים לפעמים שוכחים, משתמשים בכלי פסח אחת בשנה, ושוכחים האם הם השתמשו לחלבי, השתמשו לבשרי, איך עליהם לנהוג. כלי שלא השתמשו בו שנה שלמה. יש דעה ידועה של בעל החכם צבי, רבה של אמסטרדם המפורסם, שלאחר שנה שלא השתמשנו בכלי, הבליעה הפנימית שלו נחשבת לאפר. ולכן במקרים שאין לנו שום דרך לברר האם הכלי הזה חלבי או בשרי, ואנחנו לא מדברים על כלי עם חשש של איסור, אלא כלי שיש בו היתר וקנה לפני פסח חמץ שתכף הולך להיות לאיסור, יש מקום לבוא ולהקל לאחר שנה שלא להצריך הגלה. לכן אם יש איזשהו חשש, לדוגמה בקומקום חשמלי, שיש בו משאבה, שאם אנחנו נעשה את הפעולה שכעת הזכרתי, זה יזיק לו, זה יערוס אותו, ויש מכשירי חשמל שכתוב עליהם במפורש, לא לטבול ולא להביא במגע במים בגלל המגעים החשמליים, אם נשאיר אותו שנה שלמה, פלוס זה שאנחנו לא זוכרים שבכלל השתמשנו בקומקום הזה מעבר למעילת מים, במקרה שכזה אפשר להקל בשנה הבאה, במקרה הספציפי של השאלה של הגברת, ששנה הבאה לא נצטרך בכלל להגעיל את הטרמוס, את אותו קומקום חשמלי. אבל שוב, זה רק אם תעבור שנה מלאה, כמו שעכשיו אנחנו שמים אותו בצד, ונשתמש בקומקום חשמלי הזה רק בשנה הבאה, פלוס זה שאנחנו לא זוכרים שיצקנו על אבקת מרק, אלא אנחנו מסופקים בדבר, במקרה שכזה, שנה הבאה, בשאלה הנקודתית הזאת, לא נצטרך בכלל להגיל את הכלי, וישר נוכל להשתמש בו לפסח.
ואם אני מוסיפה גם עגלה, אז עדיף לעשות אותה השנה או בשנה הבאה?
אין אף כמינה. אין אף כמינה. אין אף כמינה. ברוכה תהי, פסח כשר ושמח.
פסח כשר ושמח.
תודה רבה להערה חשובה. שואלים כאן, באתר, אלמנה וביתה לבד בליל הסדר בביתם. מהם הדינים הנחוצים להם לדעת לגבי ליל הסדר, קידוש ארבע כוסות וכולי? מכיוון שנשים חייבות בכל מצוות החג כגברים, כי הם גם היו באותו נס, ואולי מעבר לזה נוסיף שבזכות נשים צדקניות נגאלנו, אז הן עדיפות עלינו בגופו של נס והליל, לכן הם מחויבים לחלוטין בכל ענייני החג. הן מחויבות לשתות ארבע כוסות, הן מחויבות לאכול כזית מצה, כזית מרור, מן האפיקומן, אבל אותה אישה חשובה וביתה שנמצאים לבד בליל הסדר בביתם, צריכות לדעת שאנחנו הולכים אצל נשים על הצד המקל לגבי אכילת הכזיתים. הווה אומר, באכילת מרור, די בזה שתאכלו חסה, או מי שאוכל את התמחה, את החריין החריף, 17 גרם. לגבי כזית מצה, די אפילו אם תאכלו 11 גרם מעבודת יד ו-9 גרם ממצת מכונה. ודי בכזית אחת בכזית מצה, ואין צורך בשתיים. לנשים אנחנו מקילים הרבה יותר. אבל בגוף המצוות של החג, אתם מחויבות לחלוטין בארבע כוסות, בכולל הסדר, ואתם בעזרת השם תזכו בשנה הבאה שתשרה שמחה בביתכם. התהילים וכן את התפילה לחולה, אני לא מצליח להבין את השאלה ששולחים כאן לגבי י"ג מידות, אם אפשר לשלוח אותה בצורה יותר מלאה. אנחנו תכף נחזור אל האתר, שאלות רבות, מאזינים על הקו, ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה, ערב מבורך.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
רציתי לדעת מה הדין שלקחו בסעודת שבת, לא היו כוסות, לקחו כוסות של זכוכית של פסח, יין של פסח, והשתמשו בזה, לוקחו את זה מהארון של פסח והשתמשו בזה, שתפו את זה עם סבון, עם הספוג של הכלים של כל החמץ, וכמובן אחר כך במוצאי שבת שמו את זה במדיח הכלים המלוכלך עם כל הכלים החמץ, והחזירו את זה בחזרה לארון לפסח. האם מותר להשתמש בזה בערב בפסח?
האם השואלת אשכנזיה או הספרדיה? אז אתם יכולים להקל לכתחילה, לשטוף אותם היטב ולהשתמש בהם לכתחילה לפסח ללא שום חשש. אם השואלת הייתה אשכנזייה, אנחנו היינו מחמירים בדבר והופכים את הכלים האלו לחמץ גמור. המקור של זה, זה בעריכות רבה, מרן השולחן ערוך על פי גדולי פוסקי ספרד, וככה מכריע מרן היביע עומר, שכל כלי זכוכית, ולא משנה מאיזה חומר הוא יוצר, אם זה פיירקס, אם זה דורלקס, אם זה זכוכית דקה, זכוכית אבה, זכוכית תחוסה, אפילו שהשתמשו בה בחם, ברותח, הם חלקים, הם קשים, הם לא בולעים, שוטפים אותם ומשתמשים בהם לפסח. כמובן שצריך שהדבר הזה לא ישנה, לא מצד הפסיקה שתשתנה, אלא מצד זה שלפעמים כשמערבבים דברים יכול לצאת הקלה. אבל ודאי אם את יודעת בדיוק להגדיר אילו הכוסות המדויקות שיהיו של פסח, קחי אותם לפסח, תשטפי אותם, ואין צורך לומר שאפילו הייתה עליהם שאלה, אם השואלת ספרדיה כאמור, אין בזה שום שאלה, זה אפילו לכתחילה.
ולקחו גם מגשים שהם מפלסטיק, שמו בזה סלטים, מגשים של פסח שהם מפלסטיק, שמו על זה סלטים, גם זה בסדר להשתמש?
אבל הסלטים שהונחו על גבי המגשים הם סלטים קרים, ואחר כך שטפו אותם במים קרים, לא הכניסו את זה לתוך המדיח, נכון?
נכון.
אם לא הכניסו את זה לתוך המדיח ואת בוודאית בתשובה הזו, אז שוטפים אותם היטב עם סקוטש ומשתמשים בהם לפסח. אבל אם הכניסו את הכלי פלסטיק האלו אל המדיח, אל תשתמשו בזה לפסח, זה נהפך להיות לכלי של חמיץ.
בסדר, אז אם הזכוכים מקוסת זכוכים שירו מדיח
וכל החמץ, אין מה, זה בסדר. לכתחילה, אבל אנחנו נדגיש שוב לפני המאזיניות האשכנזיות, שאם אצל המאזינות, סליחה, כן, נפלתי בדקדוק הלשון, שאם מדובר במשפחה אשכנזית, אין להתיר כלי זכוכית שישתמשו בהם בחם בחמץ, דוגמה של מדיח כלים, גם אם זה שיש בתוך המדיח כלים חומר שפוגם את הדבר, מכיוון שמדובר בחמץ בעין, והכלים נפכו להיות לחמץ לכל דבר, ואז צריך להכשיר אותם. איך נכשיר אותם? אפשר להקל על ידי החלפת מים שלוש יממות, כמו שדיברנו לפני כן. אבל לספרדיות, אין מקום להחמיר בכלל, וזה לכתחילה להשתמש ויוכלו ענבים ויסברו. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו, תודה על ההערה החשובה. למאזין נוסף, ולא נשכח אתכם המאזינים הרבים שגודשים כאן את האתר, תכף נבקש מרב דוביץ' שעלינו את המסך, ואנחנו ניגע בשאלות ששלחתם. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה, וערב מבורך לכבודו, בבקשה. שוב, הכבודו שואל לגבי שיש, כן, בבקשה.
שיש, להתייחס עם מחסים בפוליגל, אם זה נותב מתחת לפוליגל, ואז לפעמים גם נייר כזה רבה.
ברשות כבודו, אני רוצה לפרוך רגע את עצם השאלה, ולאחר מכן ניגש לגוף השאלה, ברשותכם. האם אצלכם בבית, ואני די משוכנע בתשובה, אבל בכל זאת אני אשאל, האם הניחו אי פעם סיר רותח על השיש עצמו, תוך כדי שהוא גלש, והגלישה הזאת עם הסיר הרותח הייתה על השיש עצמו. אני מתאר לעצמי שזה מעולם לא קרה. אם שמים סיר רותח על השיש, שמים מתחת את אותה חמגשית, איך שקוראים לה, לאותו כלי ששמים מתחת, כדי שהשיש לא יסדק. מה יכלו כן לשים על השיש דבר רותח? דבר גוש, לדוגמה, נפל עוף שעשו איתו יחד עם קמח, נפל על השיש עצמו, ודין של דבר גוש שנוי במחלוקת גדולה מאוד. לבוא ולומר שהשיש מכילה, כבודו?
גם אם נשפח
מהמרק? גם אם נשפח מהמרק על השיש, תוך כדי ששמנו את המרק עצמו, הרי זה לא נשפח תוך כדי ביאבוע. אין כאן קילוח שלא נפסק. נפסק הקילוח. וכשנפסק הקילוח, דינו כאירועי מכלי ראשון. לכן, גם בשולחן, גם בשיש, אנחנו מאוד נזהרים על השיש הביתי שלנו שהוא לא יתבקע. אם קרה אי פעם דבר שכזה, זה דבר חריג ביותר. לכן, מעיקר הדין, מותר לקחת ונאמר להכרות בית, שעמלות כל כך לחסות את השיישים, מותר לכתחילה לקחת קומקומת, למלות בו מים רותחים, ליצור ביאבוע, להחזיק את האצבע תוך כדי שזה מבעבע ולא לתת לו להפסיק לבעבע, לקחת אותו ביחד עם החיבור התחתון לאותם קומקומטים שיש, ולהתחיל לשפוך על כל פינה, ולמעשה הכשרנו את השיש. השיש כבולו כך פולטו, אלא מאי. אנחנו מאוד מאוד חוששים בפסח. אולי חלילה, כמו שכבודו אמר, פעם אחת היה מרק ותוך כדי שהיא לקחה את הסיר מהגז לשולחן, נטף תוך כדי שלא פסק הכילוח. לכן אנחנו כל כך מחמירים. אבל אם גם נחמיר בזה, נעשה איתוח שלם של סבון כלים, של אקונומיקה, דבר שלא הורס את השיש, אני לא בקיא אקונומיקה הורס שיש או לא, ותוך כדי אירוי מכלי ראשון נבעבע על הכל, ואז לו יצויר שיש בליעה בתוך השיש שנפסלה מאכילת כלב. זאת אומרת, כל הנושא של כיסוי זה חומרה על גבי חומרה. לכן היה חשוב לי קודם כל בתחילת השאלה של כבודו להדגיש לפני המאזינים שמעיקר הדין, שיש ושולחן, אין בזה מקום בכלל לבוא ולהחמיר. אנחנו מאוד חוששים, ולא רק ששמים פעם אחת נייר כסף, אלא אנחנו שמים פעמיים נייר כסף. למה? כי שמה הבליעה שתצא מן השיש תיבלה בנייר כסף בשכבה הראשונה, והרי לא תצא יותר מכדי קליפה, אז לכן השכבה השנייה ששמנו למעלה, או שכבה של נייר כסף מאוד מאוד עבה, שזה יותר מכדי קליפה, לא תצא למאכל. האם בפסח נשים על השיש עצמו, נשים על השיש עצמו סיר, דבר גוש רותח? נדיר שנעשה דבר כזה, אבל אולי נעשה את זה. ואז תצא בליעה שאולי לא נפגמה גם אם ניקינו, ואז אנחנו חוששים לדבר הזה. זאת אומרת, כל העניין הזה הוא חומרה גרידה. לכן ודאי שמי שנוהג כדרכנו שדיברנו בהתחלה, להכשיר את כל השיש בביאבוע של מים רותחים, הוא נוהג לכתחילה. מי שמחמיר יותר גם עם סבון, תבוא עליו ברכה. מי שמחסה פעם אחת, תבוא עליו פעמיים ברכת כיתו. ומי שמחסה פעמיים את הזה מעבר לנייר כסף, הברכה תחול על ראשו, מכיוון שבחומרות של פסח אין מקום וסוף להחמרה. לכן אני נוגע בגוף השאלה, ודאי ודאי שכבודו תפס את צד החומרה הגדול ביותר ותבוא עליו ברכה. קנה לגבי שולחן, ואנחנו, אני שומע כבר את המנגינה מתנגנת, ואנחנו יוצאים לשעה שנייה, אם כבודו יישאר איתנו על כל פנים, דין שולחן הוא באותו מידה. מעולם אנחנו לא נשים על שולחן, מעץ, במטבח, לא נשים עליו שום דבר רותח, כי הוא יצרב. לכן המקום לבוא ולחסות אותו זה מחשש שאולי יש איזשהו לכלוך שנשאר בעין אחרי שבעלת הבית עבדה כל כך קשה וגם מתחת לשולחן נקטע. הדברים האלה הם חומרות הפסח, אנחנו שמים עם קומקום בכל פינה, חוץ מזה מכסים ועל זה אוכלים, וכל הדברים האלה כדי ל... חסל את אותו משהו של חמץ שהוא משול לסעור שבעיסה ליצר הרע. תודה לכם על השאלה החשובה, מיד אנחנו בעוד שעה נוספת, הפסקה קצרה, מעט מלל וחוזרים אליכם.
עם הרב חיים איידלס. דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
עזרנו אליכם המאזינים עם שעה נוספת, שעה בלימוד וליבון ההלכה, בתוכניתנו דרך חיים, נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת שושקה, שושנה, בת פייגה, ושוב אנחנו מזכירים את עמוד ההוראה, מרן רבי שמואל בן רחל, שדברי התורה מוקדשים לרפואתו השלמה במהרה. שאלות מן האתר, ומיד ניגש אליכם מאזינים, מה הכי מומלץ למשפחה שלא תהיה בחג בבית, אך רוצה לבצע בדיקת חמץ באור ל-י"ד? אם לא תהיו בחג בבית בכלל, תשהו את היציאה שלכם עד יום י"ד בבוקר, בליל י"ד, אור ל-י"ד, ואומר י"ג בלילה, תבדקו את החמץ לאור הנר, בבוקר תשרפו את החמץ כיאות, תבטלו בלילה, תבטלו לאחר השריפה גם חמץ שאתם לא יודעים, ואז תצאו מן הבית. אם אתם יוצאים לפני י"ד כי אין לכם ברירה, אז אתם מחויבים לבדוק את הבית מחמץ, אבל בלי ברכה. ואם אתם רוצים לזכות גם לשרוף את החמץ, לאחר שבדקתם את הבית באותו יום שיצאתם, עד 30 יום קודם החג, ואנחנו כבר נמצאים בתוך שבוע קרוב לשבוע לפני החג, אתם מבטלים את החמץ לאחר הבדיקה, הבדיקה כאמור תהיה ללא ברכה. תיקחו איתכם איזשהו דבר מה של חמץ, ביסקווית וכדומה, ותשרפו אותו ביום י"ד היכן שלא תהיו. האם תמונה או ציור שרואים בו למשל לחם ראוי להסתיר בפסח או שאין בכך כלום? אין בכך כלום. לא מצאנו איסור בתורה לראות לחם. יש כאילו שאפילו לא אומרים את המילה לחם, אבל אלו חומרות של פסח, אבל ודאי שמותר לומר את המילה לחם, מותר לראות תמונה של לחם, אין בכך כלום. האם תנור עם תוכנית פירוליטי בסוגריים ניקוי עצמי ב-500 מעלות בהגדרה כמו ליבון חמור מאושר לפסח, מאושר לכתחילה, והמחמיר בפעמיים תבוא עליו ברכה. אשמח לדעת מה דין מוצרים בסופר שהם קשרים לפסח בהשגחה שהם לא בדץ, אבל במהלך השנה הם כן בדץ, כגון ביסלי או קורנפלקס וכדומה. האם יש בהם בעיה באמצע השנה או לא? אציין שאני משתדל להקפיד על כשרויות מודרות, תודה רבה וחג שמח. זאת אומרת כך, השואל שואל, יש מוצרים שכשמגיע חג הפסח, והמוצרים האלו נעשים מקמח מצה קיאות, המוצרים האלו מאבדים את המהדרין שלהם. הבנתי נכון את השאלה, אבל במהלך כל השנה המוצר הוא מהדרין. ודאי וודאי שכשגופי כשרויות גדולות של מהדרין מושכים את ידיהם בערב פסח מלתת כשרות מהודרת, ודאי וודאי שהכשרות יורדת פלאים, וההשגחה היא לא אותה השגחה, והפיקוח הוא לא אותו פיקוח. ומי שכל השנה מקפיד על מהדרין, ראוי מאוד, ונאמר מעבר לראוי, נכון ורצוי, שבוודאי ובוודאי בפסח יקפיד על מהדרין. שאלה נוספת, האם גם בשולחן הסדר יש עניין לשבת על שולחן עם ארבע רגליים? חושבני שהשאלה הזאת נשאלה גם בשבוע שעבר. בשבת קודש, הארי מאוד הקפיד על כך, שהשולחן יהיה כמו השולחן של המקדש עם ארבע רגליים. לגבי ליל הסדר, ברשש הקדוש, בסידור, כותב גם להקפיד, שגם בליל הסדר השולחן יהיה עם ארבע רגליים, ושהפנים יהיו לדרום, לכיוון הנרות, והגב יהיה לצפון. אבל כמובן שהדברים האלו הם למעליותה, למי שנוהגים וכל אורחותם על פי הסוד. שאלה נוספת, האם יש עניין למזוג את היין? כבר פונים למאזינים, שאלה האחרונה מן האתר. הבית יוסף בסימן קוף פי ג' והקף החיים קודם שכן. אבל כיום לא נוהגים למזוג את היין, כמו שכתוב בדרכי משה ממרן הרמה. על פי הקבלה כן מוזגים, ואומרים בשעת המזיגה, יש פסוק שאומרים, מלא ידינו מברכותיך, מאושר מתנות ידיך, שזה ראשי תיבות מים, כך כותב מרן הבן איש חי בשם הספר מעבר יבוק. אבל כאמור, כיום מנהג המזיגה, אם לא על פי סוד, לא נוהג. ערב מבורך למאזין, בבקשה. ערב מבורך, בבקשה. שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי הלל לנשים, הרב אמר גם קודם קודם קצת החג, ראיתי במשמת יעבץ, היה ממש מה שאם נמיח אישה לא צריכה לברך על הלל שבהגדה.
לא שמענו טוב את סוף הדברים של כבודו. כבודו דיבר על הלל לנשים. כבודו בטח מתייחס לאותה שאלה שדיברנו לפני כן, אותה אלמנה וביתה שנמצאים בחג לבד, האם הן יכולות ומחויבות בכל מצוות החג. אז כבודו מאיר לגבי הלל.
רציתי לשאול לגבי, האם אישה שלא מגיעה לבית הכנסת, האם היא צריכה לברך על הלל בהגדה?
מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בספרו יחווה דעת, מכריע שכן. שאישה שלא הגיעה לבית הכנסת כי היא תרודה מאוד בערב החג, יכולה לברך הלל בביתה עם ברכה, גם על הלל שבהגדה. היו שחלקו עליו, ואולי נאמר ששורש הדבר, מכיוון שיש כבר מחלוקת ראשונים בין הרשב"א במסכת ברכות בדף י' לבין התוספות. האם ההלל שאנחנו אומרים בבית הכנסת הוא הלל העיקרי, או שההלל העיקרי זה מה שאנחנו אומרים בבית? אם ההלל העיקרי הוא זה מה שאנחנו אומרים בבית הכנסת, ואומר שההלל שאנחנו לאחר מכן נאמר בבית, אנחנו לא נוכל לברך עליו. אבל אם עיקר אמירת ההלל זה לא בציבור, אלא דווקא בבית, כשאגב, מנהג ההלל בבית הכנסת בציבור ולא בבית, ככה כתוב במסכת סופרים, ככה משמע במסכת סופרים בפרק כף, וזו הכרעת מרן השולחן ערוך, והתור, והברכי יוסף, והחסידים. אבל אם אנחנו נכריע שם, כמו שנוהגים בחוץ לארץ רבים, כדעת הגרב ועוד, הגרעי נקבע ארץ אחרת, הכל פנים שעיקר ההלל הוא דווקא מה שאומרים בבית, אז לכאורה לא אומרים הלל בבית הכנסת, וההלל שאנחנו אומרים בבית צריך לברך עליו. מסביר מרן הרבי מגורה עם רעמת, שמכיוון שההלל הוא זה שבעיקר מזכיר את סיפור יציאת מצרים, החלק הראשון של ההלל, בצאת ישראל ממצרים וכולי, נכון שאנחנו קוטעים את ההלל, אבל הברכה שאנחנו מברכים בליל הסדר על ההלל, היא לא על עצם ההלל וההודיה, אלא על ההלל שמוזכר בפנים את עניין סיפור יציאת מצרים. לכן הוא כותב שגם אלו שמברכים בבית הכנסת כפי שאנחנו נוהגים, ותכף נחזור לגוף השאלה, צריכים לכוון בשעת הברכה, דבר ראשון, לכוון להוציא את סיפור יציאת מצרים בלילה הזה שאנחנו נוהגים, והדבר השני, כמו שכותב מרן הרב עובדיה יוסף בשם ספר המכתם על מסכת פסחים דף קט"ז, שאנחנו צריכים לכוון גם את ההלל שנאמר בהמשך בבית. אבל אם לא נאמר את ההלל בהמשך בבית, ואומר אותה אישה שתאמר רק בבית, ודאי שיכולה להקל ולברך לכתחילה.
רק שאלה גם לגבי תרופות לגינות
נאמר כך, מכיוון שדעת הכתב סופר והדרכי תשובה והחזון איש וגדולי הדור מקדמה דנה שדיברו על נושא של תרופות והשואל ומשיב ועוד, שהתרופות שלנו הן לא אותן תרופות שמוזכרות בשולחן ערוך, אותה תרופה טריאקה מפורסמת. התרופות שלנו הן תרופות שנפסלו מאכילת כלב, גם אם יש בפנים חמץ, הוא לא המרפא, לא דעתנו עליו, אין עניין של אח שווי. על אף שמה שאמרנו עכשיו חולקים על זה הדברים על קיאל ועוד, לכן כל החומרה שאנחנו נוהגים בפסח לגבי תרופות ועוד מוכרים את התרופות, זה אך ורק לגבי אדם בריא. אבל תינוק, תמיד אנחנו מתייחסים לתינוק כחולה שאין בו סכנה. לכל עניין, תינוק נחשב כחולה שאין בו סכנה. ומכיוון שהתינוק זקוק לדבר הזה, לכן לכתחילה אנחנו מקילים לתינוק לקחת תרופות לגבי תרופות לפסח, שלא צריך כשרות לחלוטין לגבי תינוק.
גם ויטמינים?
ויטמינים זה עניין אחר. אם זה ויטמינים כלפי תינוק שזקוק להם בהחלט, לדוגמה ויטמין A ו-D שהוא זקוק להתפתחות הבסיסית שלו, אין צורך בזה, גם אם יש בזה טעם מתקתק לקשרות לפסח. ויטמינים למבוגר יש חובה שיהיו קשרים לפסח וצריך לעיין בעלונים של הבדצים.
רק הרגע מה שהרב אמר קודם לגבי השנה, האם יש הבדל בין שנה מעוברת ללא מעוברת לפי שלא ישתמשו בו?
זו שאלה מעניינת שהאחיעזר שואל, ולא יצאתי ברור בתשובה. לכאורה אין אפקמינה, לכאורה אין אפקמינה, אבל זו נקודה יותר לפלפול. אבל זו שאלה מצוינת. ישר כוח רבי מאיר. ברוכים תהיו. פסח כשר ושמח. ברוכים תהיו. מבקשים מאיתנו כאן בהפקה שוב להדגיש שאנחנו ברדיו קול חי, כבר חושבני שנה שלישית, או שנה שלישית כבר חזקה, אומרים לי כאן שיש לנו חזוקה, שאנחנו מוכרים את החמץ לכל מי ששומע את השידור. באופן פשוט, באופן קל, מתקשרים, נותנים את הפרטים המדויקים שתשאלו, ואנחנו נמכור עבורכם את החמץ לאותו גוי, שלאחר מכן נמחר על ידי הרבנות הראשית לישראל, ואנחנו מורשים מטעמכם. אין צורך בקניין, כמו שכותב דודיסקין עם הרן הרב אלישיב, שליח לא זקוק לקניין, לכן לכתחילה אפשר למנות אותנו גם דרך האתר, דרך הטלפון, ובכך אנחנו יכולים לזכות לכל אלו שמתקשים להגיע, נאמר למוקדי המחירה. אפשר להקל עליהם בשביל שלא חלילה וחס ייקשלו כל רגע בבעלי ראי ובעלי מצא. ערב מבורך למאזין, ומיד לאחר מכן ניגש לשאלות שלכם מן האתר. ערב מבורך, בבקשה. שלום וברכה. רגע לפני שהמאזין נפל מן הקו, אנחנו שוב נחזור אל האתר. ברשותך רב דוביץ, שאלה קטנה מן האתר וישר למאזין נוסף שממתין. מה הדין בשבת אחרי פסח, האם מותר לאשכנזי להשתמש בקטניות לכתחילה? ודאי, כל העניין של קטניות הוא חומרה גרידא. שמעתי את הרב אומר שלא מניחים סיר רותח על השיש, הרי אני, יש לי שיש גרנית, ובאופן ברור אני מניחה סיר רותח מהגז על השיש. כשאת מניחה סיר רותח מהגז על השיש, על שיש גרנית שאת לא חוששת, זה פעולה חריגה. לא תמצאי עקרת בית שתעשה דבר כזה, גם אם השיש הוא גרנית. וגם אם עשי דבר שכזה, ואת לא חוששת כי אמרו לך שהשיש גרנית הזה יכול להחזיק חום עצום, אנחנו לא חוששים שזה נזל תוך כדי ביאבוע, וזה גרם לשיש להיבלה. ולכן אמרנו שמי שכן חושש יכול להחמיר על ידי זה שישים מעט סבון, ועליו ייצוק מים רותחים מבעבע, אבל זה עדיין צד של חומרה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול אם יין שהוא דל כחל, נגיד 3%, 4%, אם זה נחשב כיין או זה דינו של מצנבים.
נשאל לרגע את כבודו, מדוע כבודו לא לוקח יין רגיל, ודווקא מחפש יין עם קהול כל כך נמוך? אני יכול לתאר לעצמי מה התשובה, כי פשוט כבודו מתקשה לשתות יין רגיל, והיין הזה מקל עליכם כדי שתוכלו לשתות אותו בליל הסדר. נכון, כבודו?
כן. אז יש לי בעיות עם יין חזק.
עם יין חזק. לכן נדגיש לפני מכובדי ולפני המאזינים, הסיבה שאנחנו מחמירים ביין לארבע כוסות למי שיכול, כי ביין רגיל זה דרך של חירות. ויין שהוא מיץ ענבים זה לא חירות. הילד גם כן יכול לפתוח תפרישידר ולקחת כוס מיץ ענבים, אין בזה חירות. אדם ששותה כוס יין, יין משובח, יין אדום, אם אפשר על תרי יין כי יתאדם כמו שכתוב במשלי, זה גורם לשמחה, זה גורם לחדווה, זה גורם לחירות. אז אומר הרמב״ם, בהלכות חמץ ומצה בפרק זין, שהשתייה צריכה להיות ערבה. ואם השתייה היא ערבה, אומר דודי סקני המקרה קודש בהבנת הרמב״ם, אז יש בזה גם עניין של חירות. וככה מעריך מרן הרב עובד יוסף בחזון עובדיה. זאת אומרת, שאם כבודו שותה מעבר למיץ ענבים, שותה יין עם כהול נמוך, והדבר הזה ערב לכם, ונותן לכם את האפשרות להיות כל אל הסדר ערני, בלי כאבי ראש, בלי עייפות, בלי קושי, ודאי שזה ערב עליכם, וקיימתם בזה גם חירות, ודאי וודאי שאין הבדל בין זה לבין יין רגיל. אם כבודו היה שואל על מיץ ענבים, גם בזה התשובה הייתה זהה, אבל היינו יורדים דרגה למטה, אבל בכל זאת הרב של צ'יבין, הצ'יבין הרוב, והחזוני שהיו שותים מיץ ענבים, כי הם טענו שגם בזה יש ערבות ויש חירות באותה מידה של יין. מי שיכול מחמיר, כבודו מצא דרך ביניים. יין, אבל עם קול נמוך. אז ודאי וודאי שיש בזה דרך חירות, ודינו בליל הסדר כדין יין, וישתו ענבים ויסברו, וירבו. ברוכים תהיו.
תודה רבה.
תודה לכם, ופסח כשר ושמח, למאזין נוסף, ולאחר מכן הבטחנו, אנחנו רגע אחד ניגש אל האתר. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב.
ערב מבורך לכבודו, בבקשה.
ראשית כל רציתי להודות על כל הדברים שהם מתחדשים.
ברוכים תהיו, תודה לכם. בבקשה, כבודו.
השאלה שלי נוגעת למכשיר מי עדן, שהוא מחובר עם צינור ישירות לצנרת, ולא ניתן, אני חושב, זאת אומרת, לא ניתן לפרק אותו. זה גם מים חמים, גם מים קרים, וגם מכשיר סודה. האם ניתן להשתמש בו בפסח?
מעיקר הדין ניתן להשתמש בו, אם אנחנו נעשה את התנאים הבאים. ננקה אותו טוב במידת היכולת. את הפייה, את הברז, את המסביב. ניתן לו את ההרתחה המקסימלית, אם זה מכשיר שיש בו הרתחה נוספת, יש מכשירי מעדן שכתוב עליהם רתיחה גדולה, נגדיל את הרתיחה, נפתח את הברז לדקות ספורות, 2-3 דקות, נשפוך מים רותחים מקומקומת מבעבע על הברז ועל הפייה, תוך כדי שקצת עטפנו אותו במעט סבון, הכשרנו אותו. ובכל זאת, יש שמחמירים. ומדוע? מכיוון שכשאנחנו יוצקים מן הברזייה החמה אל אבקת מרה, כדוגמה שהזכרנו בשידור בשעה הקודמת, שהיא חמץ גמור, באותו רגע יש ניצוק בין האבקת מרק, בין אותו חמץ שנמצא בקרקעית הכוס הצלחת והקערה, לבין כל הצנרת. כעת כל הצנרת מחוברת לחמץ. אז איך אנחנו נכשיר את גוף הצנרת כשאנחנו מכשירים רק את החלק החיצוני? מדוע אנחנו מקילים בדבר? מכיוון שדבר ראשון, ניצוק באופן שכזה, זה מחלוקת הפוסקים. גם לו יצויר שיש ניצוק, אנחנו תולים לומר שעל ידי זה שנעשים מים רותחים שיוצאים מבפנים, אז כבולו כך פולטו. ולא נשתמש 24 שעות, ותפייה הכשרנו המגע הישיר, יש למקל בהחלט על מי לסמוך לכתחילה. אבל הציבור הירא, משתדל במקרה שכזה, שאי אפשר לפרק, והדבר קבוע באופן מוחלט, לא להשתמש בברזייה של המים החמים, רק בסודה שזה לכתחילה, במים הקרים שזה לכתחילה, במים חמים להשתמש בדוד של פסח. אבל שוב נחזור ונאמר, שהדבר הוא מצד חומרה, ואם נעמיד את הדין על עיקרו, מותר כן להשתמש בברזייה כזו, גם של מים רותחים, גם כשאי אפשר לפרק אותה, להשתמש בה הלכה למעשה, גם כן לפסח.
גם אם אני יודע ש... זאת אומרת, המכשיר הוא יחסית חדש ולא השתמשנו, זאת אומרת, לא שפכנו מים חמים על חמץ גמור.
אז לכתחילה, כבודו משתמש, אבל בכל זאת אני אומר לכבודו, תשפחו על זה מים רותחים לאחר שתנקו, ובכך הכשרנו את זה, שמה אנחנו לא יודעים, וילד, אורח, השתמש בחמץ, אז כבודו כן, כן יערה על זה מים רותחים מקומקומת מבעבע, אבל ודאי שבמקרה שכזה, אז ודאי וודאי לכתחילה שכבודו לא צריך להחמיר.
שאלה נוספת, אני בקשר למאזין הקודם.
כן.
זה מוסיף מעלה אם שופכים בהתחלה יין ואחרי זה מרים לתוך זה מיץ ענבים, או שזה לא משנה?
זה מוסיף הרבה, כי ככה קיימנו את היין כפשוטוי, וככה היה נוהג דודי זקני מרן הרב אלישיב בכוס ראשון שהיא דאורייתא, כי מקיימים בה גם מצוות קידוש של שבת השנה ויום טוב קדושת היום, וחוץ מזה כוס ראשונה של ארבע כוסות. מכיוון שהכוס הראשונה היא מן התורה, הוא היה מקפיד לשים שליש יין ושתי שליש מיץ ענבים, כדי שיהיה משמעות ולא רק למעול טיפה של יין. ודאי וודאי שזה מוסיף, כי נוסיף ונאמר ברשות כבודו, עדת הרשבץ. הרשבץ סובר שאם לא שותים יין אדום בליל הסדר, לא יוצאים ידי חובה של ארבע כוסות. נכון שנחלקו עליו כמעט כל הפוסקים, אבל ודאי וודאי שבליל הסדר שאנחנו רוצים להחמיר, כל כך הרבה חומרות של פסח, וכל החומרות של פסח מקורם קדוש, כמו שכותב מרן הארי הקדוש, אז אם אפשר למעול מעט שאנחנו יודעים שלא יצא שכרו בהפסדו, שחלילה על ידי זה לא נגרם לנו עייפות וחלישות, ודאי וודאי שיש לזה עדיפות ודרך חירות נוספת, כי הרב מבריסק טוען שרק ביין יש דרך של חירות. הוא לא לומד את הרמב״ם כמשמעות שהזכרנו לפני כן, כמו דודי זקני הרב פרנק, לכן מי שיכול להחמיר תבוא עליו ברכה. אבל מי שלא יכול להחמיר על עצמו, תנוח דעתו שגם הוא בגלל הערבות וההנאה שיש לו מן המיץ ענבים, גם נחשב שעשה דרך חירות ותבוא עליו ברכה. ברוכים תהיו. תודה לכם, שיהיה פסח כשר ושמח לכבודו ולכל המאזינים. תודה לכם, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים, וכמו שהבטחנו, ניגש אל האתר, שאלות שאתם שואלים, נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם גאון הדור, פוסק הדור, עמוד ההוראה, רבי שמואל בן רחל, מרן הרב אוזנר. וכעת אנחנו נענה על שאלות מהאפליקציה, שאני רואה שזה עובד בצורה יפהפייה. שמעתי שהרב מורה לא להגיד שבת שלום מפלג המנחה עד הקידוש. האם הדבר נכון, ומה עם הקידוש שיש בתפילה? נסכם ונאמר כך. יש הרבה ראשונים, ספר המכריע, בתוספות ריד, ועוד לא נלא את המאזינים, וגם רבים רבים מן האחרונים שסוברים, כדברי בעל המגן אברהם בסימן ריש עין א', הלכות קידוש, שכשאדם אומר הזכרת שבח של שבת, הוא מקבל על עצמו שבת. היין בקידוש הוא רק מדרבנן, הוא לא מדאורייתא. כשאנחנו קיבלנו על עצמנו הזכרת שבח של שבת, קיבלנו על עצמנו למעשה את השבת. יש הרבה שמכריעים כדעת רשי במסכת נזיר, שקידוש של השבת על היין הוא כן מהתורה. הרשב"א בתשובות כותב שכל צורה של אמירת שבח זה כמו שקיבלתי את השבת. לכן אומר המגן אברהם שכשאנחנו נגיד ויחולו בתפילת ליל שבת, הרי קיבלנו בכך את השבת. אמרנו שבח של השבת, ויחל אלוקים, הקודש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו, אין לך שבח גדול מזה, ששת ימי המעשה הסתיימו, והקודש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו אשר עשה. אז ודאי שקיבלת על עצמך שבת, וממילא הקידוש שכעת תקדש בבית על היין. ורק מדי רבנן, אין עצם הקידוש על היין, וחוץ מכך, הקידוש עצמו כבר נעשה בשעת התפילה. ממילא, אם האישה לא התפללה בבית הכנסת, לא התפללה בביתה תפילת ערבית ואמרה ויחולו, היא מחויבת מצוות קידוש מן התורה, ואתה מחויב מצוות קידוש רק מדי רבנן, אתה לא יכול להוציא את הידי חובה. לעומת זאתי, קטן יכול להוציא ידי חובה, כי כל העניין הוא רק מדי רבנן, וכן הלאה. מרן הביור הלכה כותב בעריכות עצומה לחלוק על דברי המגן אברהם. אבל יחד עם זה, הבאנו כאן סוללה של פוסקים שמחמירים כדעת המגן אברהם, ולכן מן הראוי, מי שעת פלג המנחה, שלא לומר בטלפון כשאומרים להורים, כשאומרים למשפחה, כשאומרים לחברים, אגיד שבס, שבת שלום מבורך, אלא לומר אגיד ערב שבס, ערב שבת שלום, כדי לחוש לאותה דעה. ערב מבורך למאזין, בבקשה לרפואת מוריה מלי בת אסתר. אנחנו שכחנו לרגע, נכון, זרים אותי כאן אל האתר, הבטחנו לפני שיצאנו לפרסומות, אז לרגע אחד. אנחנו משפחה אשכנזית, ביתנו בת החמש נדרשת להקפדה לארוחות סדירות מבחינה בריאותית. בפסח קשה לה ללא אורז בעיקר. אליו היא רגילה במהלך השנה, ולכן היא אוכלת פחות ולא מוצאת מענה במזנון ללא קטניות. האם יש מקום להקל ולבשל לה בסיר ובכלים נפרדים אורז כשר לפסח, לכתחילה? מכיוון שכל ההנהגה של אשכנז, שהתחילה בתקופת גדולי אשכנז לפני כ-700 שנה, נאמרה אך ורק על אדם בריא, אדם חולה וכן תינוק, לכתחילה מותר להם לאכול קטניות כשרות לפסח, לאחר כמובן שבררנו היטב היטב ואין חשש חלילה וחס מחמץ שמעורב, ובכלים נפרדים כמו שהשואלת שאלה. שאלה נוספת, בקשר לתשובה על המיני בר, שיש ניצוק לכל הצנרת הביתית ועלה, יש להעיר שבמרבית המכשירים במיכל של המים החמים יש אסתום המונע כניסת מים כל העת, אלא רק לאחר שיתרוקן מעט. אם כן, בדרך כלל בשעה שמוזג לצלחת מרק, השסתום חוצץ בין המיכל לכל הצנרת, אם כן, אין ניצוק לכל הכנרת, הצנרת, המיכל עצמו מוכשר הדרך תחת עצמו, תפייה מנקים ומרתיחים כמו שאמרתם, ולו את כל שאר הצנרת, אין עניין, יישר כוח גדול לאותו מאזין, אני לא מתמצא עד כדי כך, וישר כוח גדול על הערה חשובה. ערב מבורך למאזין, ולא נשכח לחזור חזרה בלי נדר אל האתר. ערב מבורך, בבקשה. שלום וברכה למאזין, ערב מבורך.
הלו.
שלום וברכה, בבקשה כבודו.
כן, בהמשך לשאלות על מים, רציתי לברר מים מינרליים. יש חברה שהבדץ נותן, הבדץ כותב שאין הכשר לפסח, והרבנות כותבת שזה כן כשר לפסח. השאלה אם יש לחוש, כי כתוב על זה במפורש שזה ללא מגע יד אדם, והשאלה אם אפשר להשתמש בזה לפסח.
קשה לי לענות על השאלה הזו, אבל אין לי ברירה, מכיוון שהאמת תורה דרכה. גופי הבדץ, הקשרויות הגדולות, נדרשות לתת קשרות לפסח לדברים שלא צריכים קשרות לפסח. מכיוון שהציבור כל כך רוצה. אז בבקשה, אנחנו ניתן לכם קשרות לפסח, על אף שאין שום צורך. כל מי שמתמצא, ולפני כן דיבר כאן, כתב מאזין באתר על אופין הצנרת ממעדן וישר כוח על הערה חשובה. אבל כל מי שניגש למפעל מי עדן, אין גדי נביאות, אין בכלל מגע יד אדם. אין שום אפשרות שבעולם שנכנס בתוך אותם מים זקים, ולו מעט חמץ גרגיר של חמץ, הפלסטיק שעוטף אותם הוא נעשה בצורה שנפסל מאכילת כלב, לו יצויר שיש בו מעט חמץ וגם זה אין בו בכלל. לכן אין צורך כל השנה לא לקשרות של הרבנות הראשית, כל רבנות כלשהי, ולא לקשרות של בדץ, לא כל השנה וגם לא לפסח. ולכן השאלה הזאת היא מאוד במקומה, בשונה מהשאלות ששאלו כאן לגבי מתקנים שמשתמשים בהם בבית, גם כן לחמץ, זו שאלה נפרדת. אבל ודאי וודאי שאין צורך בגוף כשרות. עד הרבה, אנחנו נשמח מאוד שיעלה נציג מטעם גוף כשרות ויתקן אותנו ויסביר למה צריך על, על מי עדן כשרות לפסח. אנחנו לא מדברים על מים עם טעמים, כבודו. אנחנו מדברים על מים רגילים. אין שום צורך בגוף כשרות. נכתחיל.
אבל לגבי הבלנדר מקל, שבדרך כלל מרסקים בו רק דברים קרים, יש בעיה להשתמש בפסח עם בלנדר מקל שכל השנה?
יש בעיה, כבודו, מכיוון שהמהירות של הלהב של הסכין שחותכת דבר שקשה, יש מקום לבוא ולומר שמה על ידי המהירות נוצר איזשהו חיכוך וחום וזה דורש נעיצה בקרקע או שפשוף בצורה טובה ואי אפשר להגיע לכל מקום, לכן אנחנו מחמירים גם אם השתמשנו בקר, בכל דבר שקשור לסכין ולמהירות, מה שנקרא דוח כדי סכינה, אנחנו מחמירים גם בקר.
תודה רבה.
תודה לכם על השאלות החשובות. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה.
רציתי לשאול, האם צריך כשרות לפסח לבשם?
מעיקר הדין, אין צורך בכשרות לפסח לבשמים. יש אחד מאבירי הפוסקים, בעל השואל ומשיב, שדן שמכיוון שהריח הטוב שיוצא הוא מן האלכוהול, הוא מחמיר בדבר וגם סותר את דברי עצמו. הכרעת רוב הפוסקים ככולם, שבושם עובר תהליך כימי עצום, שבו לו יצויר שיש שם עניין של אלכוהול, הוא נפסל מאכילת כלב תוך כדי העשייה, ולכן אין צורך בקשרות לבושם לפסח. אם כי אני חוזר שוב ואומר, יש שמחמירים כן בבושם להקפיד על קשרות לפסח, כדברי בעלה, דברי מלכיאל ועוד. אבל מעיקר הדין, אין צורך לנשים להחמיר בבושם כאמור, הריח שנודף זה לא בכלל בהכרח מן האלכוהול, וגם הוא עובר תהליך. מעיקר הדין אין צורך, ושוב נחזור על זה בשלישית, לקשרות לפסח לפסמים.
תודה רבה.
תודה לך על השאלה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, לאחר מכן ניגע בשאלות מן האתר, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שואלים לגבי הקינוע, האם היא נחשבת בכלל גזירת קטנית? הקינוע היא לא מחמשת מיני דגן? יכול להיות שיש בה עניין תועלתי כמו מיני דגן, ולכן הקינוע היא לא קטנית. גם קשיו לאחרונה רצו לומר שזה קטנית, אם כי זה בורא פרי העץ. אפילו בוטנים, שהיום מחשיבים את זה לחלוטין לקטנית, והוגיות בוטנים מן דחר שמי, יש על כך דיון עצום בין הפוסקים, והרב לנדו, זכר צדיק לברכה, שהיה רב הראשי לבני ברק, התיר את זה לכתחילה. אז ודאי שלבוא ולהוסיף את הקינוע לתוך עניין הקטנית, ודאי וודאי שהדבר לא נכון. האם כשאדם נכנס לאמבטיה שיש בה, שאין בה שירותים, האם צריך ליטול ידיים? האם מותר לומר שם ברכה? למעשה, דן על כך בעריכות רבה יחווה דעת, בעריכות עצומה, והמסקנה שלו שהאמבטיה שאין בה שירותים, מותר לכתחילה ליטול שם ידיים, מותר גם לברך שם. אם כי שמעתי לאחרונה ממורי ורבי, הגאון הגדול רבי יעקב וייל, ראש ישיבת שערי תורה, שמרן רבי שלמה זלמן אוירבך היה אצלו בבית, והוא רצה ליטול ידיים, רצה שמרן ליטול ידיים, מכיוון שהייתה צפיפות במטבח, באמבטיה שאין שם שירותים, ומרן רבי שלמה זלמן אוירבך המתין בסבלנות כי לא רצה ליטול שם ידיים. על כל פנים, אבל מעיקר הדין, שוב אנחנו הבאנו דעתו הגדולה שמרן רבי שלמה זלמן אוירבך, אפשר להקל לכתחילה. בעבר דיבר הרב על כך שאסור לומר תהילים בלילה, אם בשבת וביום שישי מותר לכתחילה, גם בכל לילה לאחר חצות. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
שלום, רציתי לברר לגבי פלטה. פלטה שאני משתמש בה בכל שבת, ואני מחסר אותה בנייר כסף. אם אפשר להשתמש בה גם בפסח?
ברגע שכיסית את הפלטה בנייר כסף עווה פעמיים, או בנייר כסף עווה מכל הצדדים, בזהירות כמובן עם מגע חשמל, מותר לכתחילה להניח עליה את התבשילים של פסח. אבל, מכיוון שהפלטה היא גוף חימום, והיא נחשבת לאשל ממש, וכל דבר שנוזל עליה נחשב כמו שהתבשל על האש ממש, ולפעמים אי אפשר לנקות אותה כדבי, לכן אנחנו מחמירים בפלטה בשונה משאר דברים, ומשתדלים לא לחבר אותה לחשמל, לשים עליה, לנקות אותה במקסימום האפשרי גם מהצדדים, לשפוך עליה מים רותחים מכלי ראשון מבעבע, מקומקומת מבעבע, ולאחר מכן, בנוסף לזה, לצפות אותה בנייר כסף, ומותר לכתחילה להשתמש בה, ואין צורך לקנות פלטה חדשה לצורך פסח.
אוקיי, תודה רבה.
ברוכה תהי. למאזין נוסף, אולי נספיק גם כן שאלות נוספות מן האתר, ערב מבורך, בבקשה.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה לכבודו, בבקשה.
רציתי לשאול את הרב, האם בקבוק וויסקי, שעולה בסביבות 130 שקל, זה נחשב, האם אפשר למכור את זה, או שזה מצק חמץ בעין, או שזה דבר שהוא הפסד מרובה?
מותר כבודו גם למכור חמץ בעין, גם אם אין לו הפסד מרובה. רק מכיוון שהישועות יעקב מדבר על עיקר הדין שרק בהפסד מרובה התחיל היתר של מחירה, לכן הציבור מחמיר בדבר. אבל גם אדם שרוצה למכור פרוסת לחם, שאין בזה הפסד כמעט בכלל, פחות מפרוטה, יכול למכור במחירת חמץ גמורה גם חמץ גמור. אבל ודאי וודאי שבקבוק ויסקי משובח שעולה מעל 100 שקלים, ודאי שזה נחשב להפסד מרובה. אנחנו עוברים עליו על בל תשחית, מוכרים אותו, לא מערערים על המחירה, המחירה נכתבה ונאמרה ונפסקה על ידי קדמוננו, זו מחירה שיש לה תוקף לכל דבר ועניין, הלכתית ולהבדיל משפטית, ולכן ודאי וודאי שאדם שרוצה למכור את הבקבוקים המשובחים של הוויסקי, יכול לכתחילה למכור אותם ללא שום פיקפוק.
תודה רבה.
תודה לכם, וכן כבודו, ופסח כשר ושמח. האם ניתן לכלול במחירת חמץ אבקת מרק לכתחילה, אבל נאמר שוב לציבור, אבקת מרק זה חמץ גמור. האם יש להיפטר מכל החמץ או להקפיד להשאיר על מנת שיהיה קיום למחירה? בסוגיים כדוגמת חבד הקונים במיוחד לחג פסטה, ודאי וודאי שאין צורך להקפיד על חמץ של ממש, מכיוון שיש חמץ שאולי קצת דפוק בדופני הכלים, ולאדם ודאי וודאי שבביתו יש ספק תמיד שמה נשאר, בטח לפי הפוסקים שגם כן מוכרים בליעה. זה דבר טוב ודבר נכון שמי שמוכר חמץ יהיה איזשהו חמץ בבית, אבל ודאי שגם אם לא יהיה חמץ בכלל בעין, ודאי וודאי שאנחנו יכולים למכור את החמץ. למרות מה שאמר המאזין בתגובה באתר, בסוגריים שאין חיבור בין הניצוק לצנרת אלא למיכל, נראה לי שכן יש חיבור, כי כאשר יוצאים מים מהמיכל נכנסים מים אחרים, המיכל מחובר לצנרת על ידי סיפון, ואז כאן יש חיבור. אני חושב שצריך להביא טכנאי ומומחה שבוע הבא שיאמר לנו איך הדברים נראים בפועל, אני ודאי קטונתי. ישר כוח לכל המאזינים שבצורה כל כך פורה נכנסו אל השידור במשך כל השבוע, בעזרת השם יהיו רבנים שיענו, יושבי על מדין, רבנים חשובים שיענו על שאלותיכם המאזינים. אנחנו נשתמע בעזרת השם שבוע הבא. נודה לכם המאזינים, שעתיים של האזנה, שעתיים של מאזינים, ולא הספקנו ולו מחצית עם מה שרצינו. נודה לרב דוד קליגבר, סגי פרלמוטר, שעמדו במעמסה הגדולה הערב. נודה לכם המאזינים, נתראה שבוע הבא, ערב שבת שלום. הדגשנו לומר ערב שבת שלום, עכשיו לא צריך לומר, אבל אנחנו רוצים להרגיל את עצמנו ולומר ערב שבת שלום ובשורות טובות.